רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתה ואני, התוכנית שנותנת לכם את כל הכלים לבנות זוגיות חזקה לאורך זמן, בהגשת יפעת שני.
ערב טוב, מאזינות ומאזינים, עם ישראל אהוב, יקר. כמו בכל חמישי בשבע בערב אנחנו נפגשים בתוכנית, אתה ואני מחזקים את הזוגיות, פותחים את הלב, מקבלים זווית חדשה או איזה קצה חוט להחזיק בו ולהסתכל על הזוגיות שלנו קצת אחרת. באור כזה אתם יודעים שנותן לה הזדמנות או חשיבות מחודשת. אז גם ביום הזה, יום הזיכרון השני לטבח השביעי באוקטובר, שהוא מהימים האלה שהמילים נבלעות בשקט, לא כל כך מתחשק לדבר הרבה, אבל בכל זאת אנחנו יודעים שחייבים לדבר הרבה. לדבר על הכאב, על הזיכרון, על האהבה. כי החיים שלנו, גם כעם וגם כיחידים, הם ככה כמו שרשרת של כאב ותקווה, ומזה אנחנו גדלים. וכל אחד סוחב בלב שלו את הסיפור הפרטי שלו, אבל משהו במרקם הישראלי גורם לנו תמיד לחזור ולבחור בחיים. עוד פעם ועוד פעם. אז היום הזה מזכיר לנו שעם ישראל חי, זה לא רק סיסמה. בכל נשימה שלנו זה באחווה, בזיכרון המשותף, איך אומר השיר, בריאות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח. אז באהבה שחיה בנו גם אחרי השבר, היום אנחנו בתוכנית כזאת שנדבר על זוגיות בצל השכול. אנחנו ניגע באותו חלק שלא מדברים עליו כשהבן נופל, כשהבת נרצחת, ונתמקד אפילו יותר בזוגיות פרק ב' שבכלל לא מזכירים כשמדברים על שכול ועל זיכרון. על אותם הורים שמגדלים ילדים, מלווים אותם בחוויות החיים. הלבבות שלהם ממש נקשרים, כאילו זה ילדים שהם ילדו אותם בעצמם, ואז הם מאבדים אותם. ברגע אחד הם הופכים כמעט שקופים, כי הם לא אבא ולא אמא של, הם הבעל או האישה של פרק ב' בזוגיות, אבל בעצמם הם חווים את השכול כמו אבא ואמא. אנחנו נארח באולפן שלנו זוג מיוחד, שלפחות צלע אחת שלו אתם מכירים היטב. הם יכניסו אותנו ללב שלהם, לזוגיות שלהם, לאותה שקיפות כואבת שהם בחרו לצבוע בצבע של אהבה. זה מה שנדבר עליו היום, על זוגיות, על שכול, על פרק ב' שנכלל בכל זה. אחרי השיר אנחנו נפגוש את האורחים שלנו, ובחרתי לנו שיר שתמיד מצליח לפתוח לי את הלב. יש בו משהו שמספר על אהבה עיקשת, על דרך, על בחירה ללכת יחד קדימה גם כשקשה. אולי ביום כזה יש בו גם אמירה על הדרך שלנו, גם כעם, גם כבני זוג, שאנחנו הולכים שבי אחרי האהבה שלנו לחיים. ואם אנחנו נקשיב טוב טוב לשיר הזה, אולי נשמע בו גם את הקול הזה של כל אלה שאינם כבר, והם ממשיכים ללכת איתנו. ללכת שבי אחרי, הכשיר של אילנית, אבל בביצוע שלי דו גת. מאוד אהבתי את הביצוע הזה. זה פרויקט אלומה, אתם מוזמנים לעקוב אז. ללכת שבי אחרייך, אבנרה. תודה.
להיוולד כל בוקר מחדש עם כל מילת פרידה למות מעט ולהביא אל העולם עוד בן ובת בארץ של חלב מרור ודבש ללכת שבי אחריי לנשום את השמש הצורר לחלום אותך מול שמיים לחוב אותך ושוב להתאר לשאת חלום מבטן מדורות לשאול באביבייך נחמה לחיות על פני ובתוכי האדמה הנוראה והיפה הזאת ללכת שבי אחריי לנשום את השמש הצורף לחלום אותך מול שמיים לחוב אותך ושוב להתאר סוכת שלומך עלינו תיגלה
אתה ואני התוכנית שנותנת לכם את כל הכלים לבנות זוגיות חזקה לאורך זמן בהגשת יפעת שני
יום הזיכרון לטבח השביעי באוקטובר, ואנחנו באולפן בתוכנית זוגיות בצל השכול. ואיתנו באולפן זוג כואב ואוהב, שאני מעריכה מאוד. היא אמא של גיבור ישראל, עמית בניגל, השם יקום דמו. אישה שמצאה דרך להפוך זיכרון לעשייה, וכאב לאור. אחרי נפילת בנה היא הקדישה את חייה להנצחה, לחינוך, ולקריאה לאיחוד של עם ישראל. היא הולכת לכל מקום שאפשר, והיא מדברת מול כל אדם שמוכן לשמוע, בתי ספר, בקהילות, ביחידות צהל השונות. היא מזכירה לנו שהחיים הם מתנה, לי היא מזכירה שהחיים הם מתנה, ושאהבה לא נגמרת כשאיבדנו אדם אהוב, היא רק משנה צורה. ולצידה, בדבקות שמעוררת השראה, עומד גבר מיוחד שמתגבר על כל כך הרבה שקיפות, שנותן כתף, גב חזק ולב אוהב על אף כל הכאב שיש בו. זה איש, מספר לכם, הוא גידל ילד מגיל צעיר, והילד הזה נפל גם לו. והוא איש שקול, אבל הוא לא אבא ביולוגי. והזוגיות שלהם מחזיקה את השכול הזה בעיניי, בגאווה ובשליחות גדולה מאוד. נאוה רביבו, אמא של גיבור ישראל עמית בן יגאל, זכרונו לברכה, ובן זוגה ערן שחר. שלום לכם, אהובים שלי.
שלום.
ערב טוב.
מה שלומכם ביום הזה?
כמו שאני אומרת, הורי שקול לא שואלים אותו מה שלמה.
כן, זהו, לא ידעתי מה נשאר.
ותמיד מכניס אותך לאיזשהו מבוך.
כן.
אז פשוט יום שמערבב את כל הרגשות, וזה לא רק היום הזה. כי כשמדברים על הורי שקול, אז כל יום הוא יום זיכרון. כל יום זוכרים בו משהו מיוחד, ובעיקר דואגים להביא את החיים שהיו ואת החיים שנוצרים בתוך השכול. Okay. זאת אומרת שהשכול הוא לא מאבד חיים, מייצר את זה, כמו שאמרת, מרבדים אחרים. לפעמים מיוחדים מאוד, כי זה כבר במימדים מאוד מאוד גבוהים, אם אני מדברת על עמית, אז זה במימדים מאוד מאוד גבוהים, להביא חיים שפיזית הוא לא נמצא, ורוחנית הוא כל כך נמצא, ובאמת, האם יש משפט שכולם אומרים לי, זה שאיך עמית תפס את ליבם של כל כך הרבה אנשים. כן. אם אנחנו כבר מדברים על
גם אנשים שלא הכירו אותו לפני כן.
גם אנשים שלא הכירו.
כן.
ולאורך החמש שנים האלה, שאני צועדת בדרך הזאת, אני מבינה שהאהבה הענקית הזאת, שנקראת עמית בן יגאל, היא נשמה שקשורה לכל כך הרבה.
נכון. אני יכולה להגיד לך שבאופן אישי, החיבור שלי אליו הרבה יותר גדול מאחרי נפילתו מאשר לפני. למרות שאני מכירה, לא יודעת, נוצר איזשהו חיבור, אולי בזכות החיבור שלכם, שממש משמש דוגמה, וכולם רוצים ממש להתקלל בתוך חיבור כזה, שהוא כל כך טהור ואוהב.
כן.
ואירן איתנו גם כן. אירן, בן זוגך. לפני ככה שנעבור לדבר על זוגיות בצל השכול, לא יודעת, אם יש מישהו בכלל במדינה שלא זכה להכיר את עמית, מה היית מספר לנו עליו?
הדבר הבולט ביותר זה, לעניות דעתי, עמית הוא היה ילד של דברים קטנים. הראייה שלו והתפיסת העולם שלו הייתה במעשים הקטנים, בדברים הקטנים, וזה היה ממלא אותו. אני אתן לך דוגמה, רוני, כשאני הכרתי את עמית, בעצם עמית היה, כשהכרתי את נאוה, עמית היה בן 10. הוא גדל, וכשנאוה הייתה עושה גיגית מים קטנה לרוני, שהיא הייתה בת 4-5, עמית כבר היה בן 15, הוא היה יושב איתה, ובשבילו זה היה כאילו נמצא באיזה כפר נופש, בבריכת שחייה אולימפית. ובאחד הפעמים בשבעה נודע לנו שהוא, כמו שאני אומר, השכנה שלנו, אישה מבוגרת, והיא נכנסה אלינו בשבעה, והיא אומרת, את לא מאמינה. אישה בת 85-90 להערכתי, היא כבר לא איתנו, והיא מספרת על עמית, שביום שהוא היה צריך לעשות את מסיבת הסיום, היא ישבה בספסל, ואז הוא ניגש אליה ואמר לה, תישארי פה, אני הולך להתלבש למסיבת הסיום שלי, ואני רוצה שתראי אותי.
וואו.
והיא סיפרה לנו את זה. וזה הדברים הקטנים שאני מדבר עליהם. הוא היה שם. ולימים, הבנו שזה לא דברים קטנים, זה דברים גדולים, זה מה שהפכו בעצם את האישיות שלו למשהו כזה.
מהשתי דוגמאות האלה שנתת, אלה בדיוק ה... אתה תיארת את זה כדברים קטנים, אבל זה יותר ממש חיבור לאנשים. זה אותם, זאת אומרת,
מהות
החיבור
חייב.
לו, כן, שהוא לא צריך דברים גרנדיוזיים שיחברו אותו לאנשים, אלא ממש פעולות פשוטות כמו נכון. גיגית של מים או ספסל, ולתת יחס לאנשים. ו...
זה גם מראה שהוא היה מאוד רב גוני. זאת אומרת, הוא יכל להתייחס לילד קטן, כמו שהוא מתייחס לחבר שלו מהצבא או מבית הספר, ואותה גברת שיושבת שם, שהוא מייחס לחשיבות עליונה, והוא נותן לה להרגיש שייכות לחיים שלו, והוא אומר לה, אם אתה חכי עוד רגע בספסל, אני אראה לך איך אני מתלבש למסיבת הסיום שלי. זה לקחת את הדברים הקטנים ולהעצים אותם, וזה לא הדברים הקטנים, כמו שאת אומרת, אלא הפשטות הזאתי, שהיא יכולה להיות מאוד מאוד מעורכת.
להשפיע על החיים של אנשים.
כן.
למה שמשפיע?
לתת אפילו, ערך.
כן, ואפילו עכשיו כשאנחנו פה בתוכנית, ויש לנו מאזינים, והם שומעים, וככה, כל המהות של התוכנית הזאת, זה תמיד לתת למאזינים איזה קצה חוט, להתאפס בו, ללמוד משהו קטן, איזה צורת חשיבה חדשה, איזה משהו. ומי יודע, אולי מישהו ככה מקשיב לנו עכשיו, מכריע בליבו, יאללה, מהיום אני רוצה לעשות משהו כמו כזה, כמו שעמית, לשים לב לאותם אנשים, כמו הזקנה הזאת שיושבת, או כמו משהו, ולתת איזשהו יחס שישאר אחריי. אז אני מאוד שמחה שסיפרתם לי את זה. והיום אנחנו ביום זיכרון, וכמו שאמרת, נווה, אתם לא צריכים יום זיכרון, אתם כל יום זוכרים. והאמת היא, אני חושבת שהרבה מאיתנו, אבל כמו שאתם זוכרים את זה, זה משהו מאוד מיוחד. והלב שכולנו נשבר בשביעי באוקטובר, אבל אתם, כזוג שכבר ככה שכול נכנס אליו הביתה, אני מניחה שאולי, אני לא יודעת, חוויתם את זה קצת אחרת. אולי יש משהו שקורה למשפחה שכולה, כשפתאום מגיע טבח כזה או מתחילה מלחמה חדשה.
כן.
זה ככה...
אין לזה שם. ב-12 למאי היה לזה שם, עמית בן יגאל. אבל בכל סיטואציה, במהלך כל החמש שנים, כל תקרית קטנה כגדולה, נתנה לזה את אותו שם. ותמיד נשאלתי, איך את מרגישה עם הסיטואציה? איך את מרגישה עם הנפילה של החייל הזה, החיילת, או המקרה הזה? שביעי לאוקטובר אני יכולה להגיד שהשכול הוא היה שכול של עם ישראל, שבו התגובה הפיזית זה ההתכווצות. זה באמת, אפשר לומר לי בכל אופן, שיתוק ברגליים, שאין לך אפשרות לזוז. זה מה שקרה לי באותו רגע, ומיד נפלתי על הספה, והגשתי לערן את התיקייה שהרופא הגיש לי, שהקצין שבא לבשר. זה מחזיר אותך לאותה נקודה בדיוק, את אותם תופעות פיזיות, את אותו קצב בלב, את אותה חוסר אונים, אותו דבר בדיוק. ועם זה אנחנו צועדים. זאת אומרת, זה שקיבלתי את ההרגשה הפיזית ברגליים, זה אומר שכל פעם מחדש אני צריכה ללמוד לצעוד לתוך הדבר הזה. ובמהלך הדרך, זאת אומרת, השכול, גם לשכול יש ותק, וגם לשכול יש ניסיון. לצערי, גם לתחום הזה יש ניסיון וותק. וגם שם לומדים לצעוד. ומפעם לפעם אני יכולה לומר שהקימה היא יותר מהירה. זה אומר שאתה מבין מה הדבר הזה נתן לך, ומה אתה רוצה שהדבר הזה ייתן לאחרים. ולכן אתה קם יותר מהר. אתה מבין שזה לתועלת של אנשים אחרים. וכמובן שבשביעי לאוקטובר אנחנו כמשפחה שכולה, שאין לנו ממד, ומשרד הביטחון פינה אותנו לכפר המכביה, ומיד את רואה את כל אנשי הדרום. התמזל מזלי, ואנשי סדרות היו שם. כשהכרתי מילדותי, ומיד פתחנו חמל ביחד, וכמו שאמרתי, השתתקתי ליום וחצי, והעשייה הזו שבעצם מאירה אותך, ואומרת לך שיש דברים חשובים לפנינו, וצריך באמת לצעוד את צעדי החיים.
כן, אז בעצם ממש העברת אותי לשאלה שרציתי לשאול, זה... אתם בשבילי זוג שבחר בחיים, כאילו ממש דוגמה, ורציתי באמת לדעת איך הבחירה הזאת בחיים מתממשת בתוך הכאב הזה, בתוך המלחמה הזאת, אז אני מבינה שזה עשייה. אין
עשייה, רד. עשייה. אני בעצם, בתוך כל הדבר הזה, אני מלווה את נווה בתוך העשייה. כל היוזמות, רעיונות, מתעוררים בבוקר לחלום חדש, חלום נוסף, משהו שמקבל משמעות נוספת. בשמיני לעשירי, אנחנו בשביעי לעשירי כבר התפנינו, כמו שנווה אמרה, לכפר המכבייה. בשמיני לעשירי בבוקר הבנו שהסיפור פה גדול, וראינו כניסה המונית של תושבי שדרות לתוך המלון. נווה עוד הייתה קצת תשושה מהיום שהיא עברה, ו... כל הבשורות שהיא קיבלה, מהחברים שהיא מכירה מתושבי שדרות. אבל מהר מאוד, לקראת אמצע היום, הבנו שאנחנו צריכים להיות למענם. כי אנשים הגיעו עם חרדות.
מישהו עקר אותם
ניצולים,
מהבית. מישהו...
עקורים, באמת, בלי בגדים, אוכל, טיפולי שיניים.
דברים הבסיסיים שבעצם נותנים לך את החיים.
וגם כנראה גם הפחד, גם ממה כן. שקרה, זה היה רצף אינסופי של הזקות, למרות שהם כבר רגילים, הם כבר לא את 20 שנה, והם מחבלים מתחת לבית, כאילו,
כן.
זה באמת משהו כן. שהוא מציאות שלא מתקבלת על הדעת. ומה שאתם אומרים לי בעצם, שמהר מאוד נכנסתם לאותו תפקיד של...
אני חושבת שהכל בוחר בנו.
בחרו בכם.
הכל בוחר בנו, וכשציינת בחירה בחיים, אז אני תמיד דואגת לומר, שלנו את החיים אנחנו מקבלים כל רגע במתנה. מה שניתן לנו זה איך לצעוד את החיים האלה. ואיך כל הזמן, אני יכולה לומר לך, זה אולי מילה שיהיה קשה לומר אותה בשכול, אבל איך משתבח, הוא מתרחב, הוא מתעצם. ואני חושבת שהחיים, עם מי שלא נמצא בחיים, יש שיח שכשאתה קשוב, כמו שאני ביקשתי מבורא עולם ברגע הראשון, תן לי הקשבה. אני אימא, אני רוצה לדעת איפה הבן שלי. תן לי הקשבה איפה הוא נמצא. והכל מתפתח בהקשבה. הכל. ואתה יודע לאן אתה רוצה ללכת, ואיזה צעדים אתה עושה, ואיך אתה עושה אותם. אבל לבחור בחיים, אני חושב שזה קצת יומרני. לומר, כאישה מאמינה, שמקבלת בכל רגע ורגע את הזכות להמשיך למלא את השליחות שלי בעולם הזה. זהו.
כן, יצא לנו קצת לדבר לפני התוכנית כאן בחוץ, ובאמת דיברנו על האמונה ועל התפקיד שלה ביכולת להחזיק כזה מצב, ולא רק להחזיק אותו ואיכשהו לצלוח אותו. זה ממש לקחת אותו ולהפוך אותו לכוח מניע של עשייה לטובת אחרים, זה גדלות בעיניי. תרשי לי. עכשיו, יש המון זוגות שקשה להם מאוד להחזיק את הקשר אחרי אובדן של ילד. לצערנו אנחנו רואים משפחות לפעמים מתפרקות, זוגיות מתפרקת, ואנחנו רוצים לחזק אותם. לתת להם איזה קצה חוט, כמו שאמרנו, שהם יוכלו להחזיק בו איזושהי תקווה, לא לוותר, לא על הזוגיות וגם לא על החיים. אז ככה שקצת ירגישו שאתם מבינים אותם. איך נראה הקושי בזוגיות לצד השכול? יש, מה הקושי האמיתי שנבין?
הקושי הראשון, המיידי, לפחות קודם כל מבחינתי, זה כשאנשים נכנסו לנחם, אני אגיד לך אפילו אמא שלי, כשהגיעה לנאווה, והיא אומרת לי, תהיה חזק בשביל נאווה. זאת אומרת, אלפים הגיעו, ואף אחד לא אמר לי, אני משתתף בצערך. זאת אומרת, דילגו פה על הצער שלי, כי בעצם אני נתפסתי כלא אבא. אני באמת לא האבא. אני הייתי עם נאווה, שותף לגידול של עמית, אבל רק שותף. וכשהזמן עובר, ואתה בתוך העשייה של השיבה, וכל הניהול של הדבר הזה, ואז רגע אחד אתה מתחיל להבין את הסיטואציה, אבל אתה לא, אין לך זמן לחוב בכלל, כי בעצם יש פה הורים שכואבים, ואישה שכואבת, ובנות אחיות שכואבות. ואז מגיע הרגע של הנפילה. מגיע הרגע של הנפילה, אני חושב שזה גם בתוך זוגיות של פרק ראשון בחיים. ומה שאותי לפחות הציל בסיפור הזה, זה כשהבנתי שאני לא הסיפור. מי שהסיפור זה בעצם, עמית. וכשאני הבנתי את זה, התחיל להיות בי זמן להרגיש אובדן שלי עם עצמי. להרגיש חוסר, ומשם יצאתי לסוג של החלמה. כשאני התחלתי להחלים, היה לי קל יותר ולהבין שבעצם אני לא הסיפור, אז התחיל להיות לי קל יותר לחיות בתוך הזוגיות הזו החדשה, כי בעצם אנחנו לומדים לאהוב מחדש, אנחנו בכלל מכירים מחדש. אנחנו באותם רגעים לא מבינים בכלל, אנחנו נולדים מחדש. השפה שלנו שונה, העשייה שלנו שונה.
הכל מתעצם. הכל מתעצם.
אנחנו נצלול קצת יותר לנושא של הזוגיות, ובעיקר, ובפרט בזוגיות הזאת של פרק ב' בתוך משפחה שכולה. נעשה את זה אחרי השיר שלנו, ככה לדבר על, על, על אותם אנשים כמוך, אירן, שמגדלים ילדים ואוהבים אותם, כאילו הם בשר מבשרם, וכשהם פתאום נופלים, אז יש איזושהי שקיפות שפתאום עוטפת אותך, אפילו אמא. אני בכיתי לנאווה בטלפון, שאני בעצמי, אני פתאום קולטת, שכל כך הרבה פעמים שהגעתי אליכם, ואמרתי לך תמיד שלום, אבל לא השתתפתי בצערך, לא ראיתי את הצער שלך, היה לי מאוד קשה הגילוי הזה. אז אחרי השיר, ברית עולם, של מתי קספי ועוד מנור, זה שיר של אהבה עמוקה מאוד, שנוגעת ללב, סיפור על קשר בין שני אנשים, שהם מאוד מתקרבים אחד לשני, עם כל הפחדים והתקוות, וממש מסע זוגי שבו הם לומדים לוותר, לתת יותר, עד שכל מה שנשאר להם, כאילו נתנו הכל, זה נשאר להם רק אהבה שנותנת להם כוח. יש כאן ממש תחושה של איחוד עמוק, כמו שאת תמיד מדברת עליו, כאילו הגוף והנשמה הופכים ממש להיות אחד, אבל בשיר הזה יש גם המון תקווה, יש רצון לשמור ולזכור את האהבה הזאת לאורך כל החיים, גם כשהזמן ככה עובר והעולם משתולל ומתהפך לנו, ובחרתי דווקא את הביצוע של אמיר דדון, יש לו ביצוע מאוד מיוחד לשיר הזה, ככה בשבילכם. בוא.
תודה.
עוד מעט כמעט אנו גוף אחד את ידך נתת בידי שלי לאן את לי את שאני פוחד ולכן רואה כל גופי הלילה יום יום וליל כל הזמן בנתיב אחד לא מסומן יום יום וליל כל הזמן יחד אוהב אותך הלילה ואותך מתלהב עד הלב עד כאב מקווה מתקרב את לאט נגלה מעט מי אני מעט ואולי אולי ממה לוותר ולתת יותר עד שתיוותר רק אהבתנו יום יום זמן בנתיב אחד לא מסומן יום יום וליל כל הזמן יחד ולבד
ברגעים האלה של הזיכרון והכאב, אנחנו גם מזכירים לעצמנו את הברית המיוחדת הזאת שיש בינינו. גם בין בני הזוג, גם בין כולם, כעם. זה ברית של אחריות, של אהבה, של לשמור אחד על השני, לדאוג אחד לשני בארץ שלנו. בכלל, זה משהו שמאוד מייחד אותנו. זו ברית פנימית כזאת, אני קוראת לה, שהיא מתבססת על כבוד, על אהבה, על... אומרים אצלנו... לחסות על כל הפשעים באהבה, זה ממש, ממש מאתגר, המצב הזה. אבל אני מאמינה שרק ככה אנחנו נוכל להמשיך ולחיות כאן בטוב. ומאזינים יקרים, היום איתנו בתוכנית למי שיצטרף אלינו עכשיו, נאוה רביבו ואירן שחר. זוג שיש בהם ברית, יש ביניהם ברית כזאת, שהיא הסכמה עמוקה להישאר, להתחבר, לאפשר לחיים לפרוח למרות כל מה שהם עברו. ו... נאוה רביבו, למי שלא מכיר, שלא יודעת, לא מכירה, אנשים שלא מכירים, זו אמא של גיבור ישראל, החייל עמית בן יגאל, ואירן שחר בן זוגה, שהיה שותף מלא בגידול הילד הנפלא הזה, והם חולקים איתנו את הכוח אדיר להפוך את השכול למשמעות. ואני רוצה עכשיו ככה לשאול אתכם, מה קורה בזוגיות כשנכנס כזה שכול הביתה, כזה משבר? באמת ככה?
כן.
מה קורה בתוך זה?
אני אומרת תמיד שמה שהיה, התעצם. מה שהיה לפני, התעצם. זאת אומרת שאם בניתי לי כן, של זוגיות ומשפחה, שיש לה בסיס איתן, שבעת משבר זה מתעצם. זאת אומרת, הרצון לשמור על הדבר מתעצם. אבל זה בתהליך. זה תהליך שאתה בעצמך, כאדם אינדיבידואל, מופתע, כן? למקרה. יש לך כאן מקרה שהודיעו לך שהבן שלך נהרג, ואתה, אף אחד לא מעניין אותך, חוץ ממה? כאילו, לאן הוא הלך? מתי הוא חוזר? הציפייה שכל שנייה הוא יחזור הביתה? עד הרגע הזה, 5 שנים חלפו מאז? ואז אני צריכה גם להכיל את הזוגיות, ועוד כשהוא נמצא במשבר בעצמו, שהוא לא האבא הביולוגי, אז הבסיס, איך עמית תמיד אמר לי, אמא, את לוויה שמחזיקה משפחה אחת גדולה. הקשר של ברוך, אבא של עמית, של ערן, שלי, של כולנו ביחד, כמשפחה אחת גדולה, זה הבסיס האמיתי למה שאנחנו היום עוד אוחזים ידיים. וצועדים את החיים. אז כמובן שבסיס איתן לזוגיות, ללא קשר לשכול או לאיזשהו משבר, היא זו שבעצם נותנת את הכוח, את הרצון להיות שם. ושוב, כמו בכל משבר, זה תהליך. בהתחלה אתה אינדיבידואל, אתה כואב, והאמת שהרגע הזה שאת בעצם נותנת לנו כאן, הוא רגע ראשון, אחרי 5 שנים, שבעצם ערן אולי טיפה מקבל מקום לבטא את עצמו, ולהביע את הרגש שהיה שם ונמצא שם. אני יכולה לומר לך שמה שהחזיק את הזוגיות הזאת, זה שערן פשוט החליט, שהוא מוותר על עצמו לטובת הזוגיות והפך למשענת עבורי בכל הרבדים.
אני יכולה להעיד שבכל פעם שאני מגיעה אליכם מכל סיבה כזאת או אחרת, אני תמיד רואה אותו מחזיק את האירוע. אני מניחה שמה שאת מדברת עליו זה שזה כמו עמית, גם בפרטים הקטנים, גם בחיי היום יום, זה מה שהוא עשה. ערן, איך היה לך? איך קיבלת החלטה כזאת? אנשים עכשיו שומעים אותך. הם עוברים משברים, מילואים ניקים שמאות ימים לא היו בבית, אנשים שנכנס שכול חדש לחיים שלהם. ואולי יכולים לקחת ממך דוגמה.
אז כמו שנבה אמרה, זה עניין של תהליך. ודווקא אני רגע אחד בחרתי, קודם כל, להגיע להבנה ולהכיר את נווה מחדש. ובתוך התהליך הזה, נווה בחרה לצאת ולכתוב מכתבים לעמית. ואני הייתי יושב וקורא את המכתבים האלה. אני יכול להגיד לך שזה אחד הדברים שא', יש בהם תכונות לריפוי יוצא דופן. אני ממליץ בחום.
לכתוב או לקרוא?
לכל אחד, לא משנה.
גם לכתוב וגם
לקרוא. גם לכתוב וגם לקרוא. אם רגע אחד אתה לא מסתדר לך לכתוב, אז האישה שתכתוב. שב, תקרא, גם אם זה ייראה לך הזוי, גם אם זה ייראה לך... שב פשוט ותלמד את החיים מחדש. אם רגע אחד מישהו ממכם יודע לעשות את זה, עם שניכם, בכלל, זה, אני חושב שלכתיבה יש יכולת להוציא ממך דברים עמוקים וחבויים, ופה בעצם אני נפגשתי עם הנפש התאומה שלי. אני הרגשתי את הכאב שלה בתוך הכתיבה, ובעצם זה כאילו אני כותב. ואני לא אשקר, אני אגיד לך שזה היה הריפוי שלי. אני הייתי יושב וקורא, היו מכתבים שקראתי אותם אפילו 2 או 3, את אותו מכתב. ודרך זה גם למדתי להכיר את הכאב שלה. ואני חושב ששם, כשהתחלתי להבין את הכאב שלה, ואת הרגע אחד את הרצונות, ואת החלומות, ואת התגובות, שם היה לי באמת קל להתחיל ללמוד את הכל מחדש, לחיות מחדש.
אנחנו הרבה פעמים מדברים כאן, כל התוכנית הזאת עוסקת בזוגיות, והמטרה שלה היא לחזק, ואני מביאה מכל מיני גישות וכל מיני שיטות וכולי, ובאמת אחד הדברים שאנחנו תמיד מדברים עליהם זה שהגבר מתחבר לאישה, מתפתח דרך ההרגשה של האישה, ואנחנו מדברים לפעמים על נשים שיותר סגורות, יותר גבריות, פחות מבטאות רגש, זה חוסם את הגבר מלהתקרב אליהם או אפילו מלהתפתח. ומה שאתה אומר עכשיו זה כאילו במקום הכי נמוך, בשבר הכי גדול, הדרישה הזאת של הטבע שהגבר יתפתח ויתחבר לאישה דרך ההרגשה שאישה מבטא, ככה זה קרה אצלך.
כן, ממש ככה.
זה ממש, ממש מיוחד לשמוע את, את הדבר הזה. ויש לך עוד משהו שאתה רוצה לספר לנו על מה שעבר עליך, על מה עזר לכם לחזק את הקשר?
אני אגיד לך, משהו כמו חצי שנה או שנה, לפני המקרה, משהו קרה אצל עמית, והיינו לפני מימונה, ונאווה התלבטה. והמימונה אצל נאווה זה
חגיגה.
משהו יוצא דופן.
כן.
והיא התלבטה, והיא אמרה לו שיש מצב שהיא השנה לא עושה, והוא לא ויתר לה. ואז תוך כדי ההכנות למימונה, הוא ככה דיבר איתי, ואז הוא אומר לי, תשמע, בגדול, אבא ואמא יהיו אחראים לחתונה, אבל אתה ואמא תהיו אחראים לחינה. אז...
נתן לך תפקיד.
נתן לי תפקיד.
וואו, פעם ראשונה אני שומעת את זה.
ו... כנראה ששם... לא יודע להסביר את זה, אבל זה משהו שהוא מעל הטבע. ואני באמת מרגיש את זה. אם זה בהחלטה של נאווה לבנות בית כנסת על השם של עמית, כשכולם אמרו שזה משהו ש... האופק אפילו לא נראה. וליוויתי אותה, ואני הרגשתי... היא עשתה. היא הכוח החושב, המניע והמוציא. אבל בתוך כל הדבר הזה, התחושה שלי זה כאילו אני עושה. זה שלי, זה חלק ממני. ושם אני מצאתי את עצמי, במקומות האלה.
אני רוצה להגיד לך שנכנסים לספר הזוהר, אנחנו מדברים הרבה בתוכנית הזאת על חוכמת הקבלה, כשנכנסים לספר הזוהר, ככה נראית זוגיות בגמר התיקון. זה הכל מתהפך. תמיד הרי מדברים בעולם המודרני שאישה היא כאילו second best, היא כאילו הגברים הם המרכז, לא. זה אותה שושנה. האישה היא עיקר הבית, זה לא סתם עקרת בית נקרא. היא העיקר והגבר סביבה דואג שיהיה לה את כל המשאבים, וככה ברוחניות הרי זה הכל הפוך מהעולם הגשמי. וזה ממש נשמע שאתם בחיבור הזה ביניכם, מממשים את התפקיד הזה. וזה נראה מאוד יפה ומאוד מחזק. ואני חושבת באמת על הגברים, בעיקר על הגברים שעכשיו מקשיבים ויכולים לקבל מזה כוח, שיש משבר, וכל משבר, כל קושי, ואישה חובה אותו באיזושהי צורה, וגבר זה לא סתם המילה גבר, זה מלשון התגברות, זה לא סתם המילה גבר. ואתה מצליח להתגבר על הרצון שלך לדאוג לעצמך, ויוצא מעצמך, משם אתה מקבל את הכוחות הכי גדולים. ואני אמשיך לפמפם לכם את זה, מאזינים יקרים לאורך כל התוכניות שלנו, וזה ממש עדות חיה, ואני לא ידעתי שאתם ממש תגיעו לדבר על זה, וזה ככה, הנה אבנר הטכנאי שלנו הוא עד לכמה פעמים אנחנו מנסים להסביר את זה, כי זה לא כל כך נתפס, זה קשה בעולם המודרני, המאוד גשמי, להבין את הדבר הזה, וממש נתתם לנו פה מיצג של איך הדבר הזה קורה, רק אנחנו נתפלל שאנחנו לא נצטרך, לא משברים ולא שחול ולא כאב כזה גדול, כדי להצליח להתגבר ולצאת מעצמנו לטובת החיבור, לטובת הקשר, לטובת חיזוק האחר. וככה, כמו תמיד, התוכנית רצה לנו, ולפני שהיא תסתיים, אני מאוד רוצה לשמוע מכם איזה מסר אתם רוצים להעביר ככה לזוגות שמקשיבים לנו עכשיו, משהו שישאר איתם, שיחזק אותם, מה שבא לכם. אתם רוצים לדבר אליהם ולתת להם איזה מסר.
יש כמה וכמה דברים, כמובן, אבל המסר העיקרי, שאני חושבת שזה לאו דווקא בזוגיות האינטימית שלך בבית. זה יכול להיות מול הילדים, זה יכול להיות מול הבעל, זה יכול להיות מול הסביבה שלך, ואפילו מול עצמך. זה בעצם האצבע המאשימה. שמה הצד השני עשה לא בסדר, שאני עשיתי בסדר. ואני למדתי, אני יכולה להגיד לשמחתי, והתודעה מאוד התרחבה, שהכל זה אנחנו, והחיים שלנו זה מראה. ואם הייתי נותנת מסר שהוא באמת מועיל בכל הרבדים, זו האצבע הזאת, שתמיד נוטה להאשים את מי שעומד מולך, תפנה אותה לעצמך. זאת אומרת שעדיין לא מדויק משהו בך כשאתה מאשים את האחר. וכשאתה רגע אחד לוקח את זה, גם אם זה אחרי שנייה או אחרי דקה, בסוף יש איזשהו משהו שאתה צריך לבדוק בעצמך, איך אתה כן יכול עדיין להביא או לבהר, כן? עם עצמך את הדבר הזה, את הנקודה הזאת שהיא קונפליקט או איזה שבר או איזה משבר שיש בזוגיות, ואתה מביא אותה קצת יותר נקייה, מבלי לשפוט, מבלי לפגוע, מבלי זה. ושוב אני אגיד לשמחתי, כי כל מה שמשמח אותי, אני שמחה עליו. זאת אומרת שלפעמים כשאתה מאבד את היקר מכל, אז מילה שמחה לא נכנסת אליך הביתה. ואין מצב שיש לי ילד כזה שמח לא להכניס שמחה. אז כמובן שהדבר הזה שאתה איכשהו מפנה אותו אליך בחזרה, לוקח עליו אחריות, בוחר להרחיב את הדבר ולא לצמצם, כי צמצם זה יותר, מהווה יותר בעיה, יותר שבר, יותר כאב. ושוב לשמחתי, שממצב למצב, מרגע לרגע, הדברים, הקונפליקטים, כמו שאמרתי לך קודם בזה,
מתקצרים, הזמן מתקצר.
מתקצרים, הזמן מתקצר, כן. גם אם יש איזשהו קונפליקט.
צריך קצת אומץ, צריך, לדעתי אולי אפילו צריך החלטה, לא לעשות את זה לפי הרגשה, כי הרגשה בטבע שלנו לא, היא לא רגע נבדוק את עצמי כשאני מרגיש שאחר לא בסדר. אז צריכה להיות איזושהי הכרעה בשכל לפני כן.
זה שיח, זה שפה.
כזה רציתי שתדברו על המסרים שלכם, כי באמת מי שמקשיב לך עכשיו, ויש לו את הכוח, ואולי איזה רגע ככה שהוא קיבל עכשיו במתנה, שהוא יכול לקחת ולהחליט, וואלה, מעכשיו אני אשתדל, וכל פעם כשאני יבוא לי להאשים את האחר, את בת הזוג שלי, את בן הזוג שלי, אני אעצור את עצמי, או שנייה אחרי שהאשמתי אני אעשה את הבירור הזה, וככה אני, זה בעיניי זה ממש ערובה להצלחה. ואירן, יש לך איזה מסר שאתה רוצה לתת למאזינים שלנו?
בהמשך למה שאמרת, גבר, גיבור, אז יש את המשפט הזה, זהו הגיבור הכובש את יצרו. אני חושב שצריך להכניס את זה לתוך הזוגיות. כי אם אני, כמו שהתחלתי ואמרתי, שאני הבנתי שזה לא אני, אני זה לא הסיפור, מי שהסיפור זה עמית. ואם אני מבין שזה לא אני, קל יותר להתגבר ולהבין שבעצם אין פה עניין של אני, יש עניין של אנחנו. אין פה עניין של אני זוקף לעצמי זכויות, הזכויות הן של המשפחה. כשנבה עולה על במה ואני רגע מצלם, ולפעמים גם היד רועדת כי אני מתרגש, אני מבין שהיא בעצם מייצגת את המשפחה. היא מדברת את השפה של הבנות, של האחיות, של ה... של ה... של ה... שלי, שאני לא, אני בעצם לא אמא ולא אבא. אני גם בעניין הזה רגע אחד עכשיו שאני חושב, אני, הרבה פעמים שאלו אותי, וואו, אנחנו רואים את הקשר שלך ושל ברוך. אז הקשר הזה היה שם מאז ומתמיד. ברוך הרגיש אצלנו, הבית היה פתוח. ברוך נכנס לעמית מתי שהוא רצה, הוא יצא מעמית מתי שהוא רצה, הוא חווה את הגידול של עמית. זה היה חשוב לי בעבר, ובטח זה היה חשוב לי באותה מידה כשהוא איבד את היקר לו מכל. אני, ושם זה היה. אני לא הרגשתי חוסר. אני, בעצם מי שמילא לי גם את החוסר, זה היה נווה כשהיא דיברה. כשהיא דיברה והציגה את עמית והיא סיפרה עליו. ואם רגע אחד חשבתי שאני רוצה לדייק אותה, אז בדרך שנסענו הביתה, אז הייתי אומר, אני חושב שפה חסר משהו, או פה צריך להוסיף את זה. וכמובן שבסוף הדברים יוצאים לה מהפה והיא... אז בסוף, 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 אני עוד פעם חוזר, זה העניין הזה של החמלה, ויתור, סלחנות, ולהבין שאני לא הסיפור, אין פה כוחי ועוצם ידי, יש פה משהו גדול יותר.
לגמרי, לגמרי, האמת היא שאני אוסיף עוד שתי מילים שאני שומעת, ואנחנו גם מדברים עליהם הרבה, אני רואה פה הרבה ענווה. ענווה, לשים את עצמך רגע בצד ולהבין שדווקא בצד הזה, זה המקור של הכוח שלך, וזה המקור של הכוח שלה. ואם נדע לעשות את זה יותר טוב, נוכל לחזק את הזוגיות שלנו בצורה כזאת, להחזיק את המשפחות יותר טוב. כל החברה שלנו תהיה הרבה יותר יציבה. אתם יודעים שאני תמיד קושרת את הכל בעניין הזה. והדבר השני, זה גמישות מחשבתית.
נכון.
אני מזהה פה גמישות מחשבתית. זה יכולת להגיב בצורה... יצירתית, במצבים שדווקא אפשר להתאבן בהם. זה כי אתה ממש ניחנת בתכונה הזאת של הגמישות המחשבתית, וזה כנראה מאוד עזר לך לבחור את המקום הזה שיתמוך בה, ולשמש הגבר של הבית. זה ממש, חברים, זה לא מובן מאליו. נווה וערן, וואי, אני כל כך...
תודה רבה על המקום.
כן, מאוד.
בזמן.
מתרגשת לשבת איתכם כאן.
על הרגע הזה שקיבלנו ביחד.
כן, גם הביחד שלכם וגם ערן קיבל את המקום שלו, ואני מזמינה אתכם להשתתף איתנו כאן בעוד תוכניות. יש לכם עוד הרבה, כל כך הרבה על מה לדבר.
תודה רבה.
כשעמית זה ככה, זה הקרקע, זה השדה שעליו אפשר, אתם, העשייה שלכם, התחומים שאתם נוגעים בהם, העמותה שלך שלא דיברנו עליה, שלכם, בית הכנסת, עוד המון המון דברים, אנחנו נעשה את זה. אבל אנחנו, התוכנית מתקרבת לסיומה, ואני ככה רוצה לאסוף את הדברים, ומאזינות ומאזינים יקרים שלי, אני ממש... תודה רבה שהייתם איתנו ככה ברעיון הזה. אתם יודעים, יש רגעים שהזמן ממש מרגיש כאילו עוצר, אבל אין ברירה, והלב מתעקש להמשיך ולפעום. ויום הזיכרון הזה הוא לא רק לנופלים, אלא לזכור גם את אלה שנשארו, לכל מי שמחזיק את התמונות, את המילים האחרונות, את הריח, את הזיכרון. אנחנו עם שעבר כל כך הרבה טלטלות, אבל בכל פעם אנחנו לומדים משהו על עצמנו, על הכוח של האהבה שיש בנו, על המשמעות של הערבות ההדדית, ועל האחריות של כל אחד מאיתנו. ממש ככה להיות כמו איזה אור קטן בתוך חושך שמתגלה לנו בעולם הזה. ואתם יודעים, באמונה שאני מחזיקה בה, רק ביחד אנחנו יכולים להחזיק גם את הזוגיות, גם את המשפחה, גם את עם ישראל, גם את הנשמה האחת הזאת שכולנו ממש חלק ממנה. ואני מאוד אוהבת בתוכנית שלי להביא את הדברים שהרב דוקטור מיכאל אייטמן אומר, מספר על יחסים. אבל הוא מדבר הרבה מאוד פעמים על התפקיד של עם ישראל, שאנחנו לב של העולם. אבל מה זה לב? הלב מהרגע שאנחנו מתעברים, מתחיל לעבוד בלי הפסקה עד הרגע שאנחנו כבר לא פה. ומי שעוד לא הבין, אנחנו לא עם שנבחר להתנסה באיזה זכויות יתר. אנחנו עם שנבחר להתחבר. ורוחמת הקבלה מזכירה לנו שכשאנחנו עוברים כאב או משבר, זו קריאה פנימית כזאת להתקרבות. שהאחדות הזאת, שהערבות ההדדית, היא התשובה האמיתית לכל השנאה שיש מבחוץ. וזה כל כך מתחבר לי לאורחים שהגיעו אלינו היום לאולפן. לנאווה ולאירן ולכל המשפחה הענקית שלהם, שלנו. הרעיון הפשוט הזה של לפתוח את הלב ולתמוך אחד בשני בכל מצב, להיות ביחד, זה נותן משמעות לימים שלנו כאן. אז דרך אהבת האדם והחיבור בינינו, אנחנו באמת זוכרים את הנופלים ומרפאים את הפצעים ועושים להם כבוד. ואני בחרתי לסיים את התוכנית הזאת ככה עם שיר שנה והקליטה, גיבור של אמא. זה שיר שמאוד מאוד מתחבר לכל האובדן הזה של עמית והחיבור שלו בחזרה לתוך הלב. אנחנו כמו בכל יום חמישי בשבע היינו כאן ברדיו סול ומחזקים את הזוגיות ביחד. נקשיב לנאווה שרה, לעמית ולכולנו, ושיהיה לנו שבת שלום ובשורות טובות.
שב ילדי שב, אל תלך עכשיו, תן לי נשום אותך עוד רגע אותה. שב ילדי שב, כי עכשיו נחמד, יש שקט ואני איתך לבד. וכשתלך תזכור תמיד לשמור על עצמך מאנשים קשים אשר עומדים במסלולך. אל תפחד, מעל ראשך יש מלאכים, ואתה עמית תמיד תהיה גיבור של אמא. אתה תמיד תהיה לי מלך העולם, תמיד עם החיוך הכי מושלם, כמו בתמונות בזיכרונות. לכל מקום שלא תלך יש אל אמא, תמיד תהיה לי מלך העולם, תמיד עם החיוך הכי מושלם, כמו בתמונות בזיכרונות, תמיד תהיה שלי. ילדי לך תיזהר מעט, קח את ברכתי את תפילתי איתך. אל תשכח בני אמא כאן בשבילך, אז לך תגשים את כל חלומותיך. וכשתלך תזכור תמיד לשמור על עצמך מאנשים קשים אשר עומדים במסלולך. אל תפחד, מעל ראשך יש מלאכים, ואתה תמיד תמיד תהיה גיבור של אמא. אתה תמיד תהיה לי מלך העולם, תמיד עם החיוך הכי מושלם, כמו בתמונות בזיכרונות. לכל מקום שלא תלך יש אל אמא, תמיד תהיה לי מלך העולם, תמיד עם החיוך הכי מושלם, כמו בתמונות בזיכרונות, תמיד תהיה שלי.
מה שבטוח שאתה תמיד תישאר הבן שלי, ואני תמיד אהיה האמא שלך, ממו שלך, מברכת אותך ומתפללת בשבילך במקום שבו אתה נמצא. גיבור של אמא, תמיד תהיה לי מלך העולם, תמיד עם החיוך הכי מושלם, כמו בתמונות בזיכרונות, תמיד תהיה שלי.
רציתי לראות השמיים, שנייה לעצור במקום.